כאן רשת בית. ליאן וילדאו. כאן רשת בית.
כאן ספורט, שלום לכם. הערב שמינית גמר הקונפרנס ליג, משחקי הגומלין, מכבי תל אביב צפויה לעלות לרבע הגמר. אם מכבי חיפה תהיה שם ותעשה קאמבק מול פיורנטינה, זאת תהיה סנסציה. מיד עדכונים משם. נהיה גם עם האירופאיות שלנו בכדורסל אחרי ערב פחות מוצלח, רק הפועל חולון סימנה וי, הפועל תל אביב מסיימת את הדרך שלה ביורו קאפ באכזבה גדולה. נהיה גם עם המשימות של נבחרות ישראל בכדורגל ובכדוריד, על האיחוד המסתמן ביריבות ההיסטורית ברחובות, מרמורק ושעריים, אולי ביחד. וגם לוחמת MMA ישראלית באחד הארגונים הגדולים בעולם. על הכל מיד בכאן ספורט, הטכנאי בבאר שבע הוא שמעון דוקרקר, בירושלים רוני נאור, מפיקה את המשדר אורית שולץ, ליאן וילדאו איתכם עד חמש. אוזנינו קרויות כמובן גם לעדכונים הביטחוניים, אנחנו כמובן נעדכן אתכם בכל התפתחות שתקרה, אנחנו ננסה לתת לכם ככה שעה של אסקפיזם עם ספורט בשעה הקרובה. פותחים עם מכבי חיפה, עם המשחק שלה בפיורנטינה, הניסיון של מכבי חיפה לכל סנסציה בפיגור 3-4-4-3 אם תרצו מהמשחק הראשון בשמינית גמר הקונפרנס ליג, היום המשחק בפירנצה, זה קורה ברבע לשמונה, ואיתנו איציק אהרונוביץ', פרשן הכדורגל, שחקן העבר, שלום איציק.
שלום וברכה, שלום לכולם.
אתה בפירנצה, תכף נשאל אותך על האווירה שם, כי גם יש עניינים שם עם האוהדים, האולטרז, עם מסרים פרו-פלסטינים, אבל קודם על מכבי חיפה, התחושות שלך איך היא מגיעה למשחק הזה, אחרי הפסד מול ריינה בליגה, עם אולי קצת אנרגיות מרוקנות, איך אתה רואה את זה?
אמרת המילה האחרונה, אנרגיות מרוקנות, וזה נכון, ב-100%. תראה, זה לא אומר שמכבי חיפה לא מאמינה בעצמה, באמת שהיא מאמינה, היא לכל מקום, היא מגיעה להתחרות, והיא לא באה עם הזנה בין הרגליים, היא באה לשחק את הכדורגל שלה, השאלה נשאלת מתוך הלב של הקבוצה, מי קשה לשחק היום, אני מדבר על אלי מוחמד, על גדי קינדה ועל ליאור רפאלוב, זה שאלת המיליון הדולר, לפי דעתי, שניים, מתוך השלושה שאמרתי לא ישחקו היום, זו בעיה גדולה למכבי חיפה.
מי שחוזר, וזה דווקא יתרון למכבי חיפה, הוא שון גולדברג שלא שיחק במשחק הקודם, בוא נשמע אותו יחד.
כמו שראינו בשבוע שעבר, יש שחקנים מאוד איכותיים בפיורנטינה, בעיקר שחקני התקפה. אמנם בשבוע שעבר הייתי פצוע, אבל ראיתי מבחוץ ויש שם המון איכויות. לגבי הקהל שלנו, הוא כוח משמעותי מאוד בשבילנו. לצערנו, אנחנו לא מארחים בארץ, ואתם לא יכולתם לראות את הכוח של הקהל הזה, של משחק בית בשביל מכבי חיפה, אבל אני בטוח שגם כאן הם ירגישו ויבינו מה זה מכבי חיפה, ומה זה הקהל של מכבי חיפה, ואני בטוח שהם ידחפו אותנו ויעזרו לנו לראות טוב יותר.
אז איציק, אתה בפירנצה, כמה אוהדים מלווים את מכבי חיפה באמת שם?
אני לא יודע, לא ראיתי הרבה אוהדים, אולי ראיתי 10 אוהדים מאתמול להיום, אני פה נמצא כבר 3 ימים, ולא ראיתי מי יודע מה, אבל אמורים להיות 500 לפי מה שמדברים. אני עוד מעט ירדת, אני באתי לחדר לדבר איתך,
כן.
במלון, שלא יהיה רעש, ועוד כמה דקות אני יורד, אני מאמין שאני אראה את האוהדים כבר, המלון שלי זה ממש בתוך המרכז עצמו, ככה ש... ההפסד הזה בריין גרם לאוהדים, הרבה אוהדים לא להגיע, אם הגיעו בסביבות 1,500, 1,800, 2,000 לשני המשחקים הקודמים, אז היום זה לא יהיה ככה,
בוא נגיד שאם היה ניצחון בריינה והיה טייקו אפילו במשחק קודם מול פיורנטינה, היינו רואים היום 3,000 חיפאים שם.
אני חושב שזה רק ההפסד בריינה, זה הוציא את הרוח מהמפרסים של האוהדים, ולכן הם לא באים, הם מורזבים מאוד, כי בכל אופן איך שלא תסובב את זה, בכל מה שקרה למכבי חיפה עם החזרת הניקוד והורדת הניקוד, זה כל המסעדים.
עוד יש עירור אגב, נזכיר, יש עירור שההתאחדות הצטרפה לה ועוד יכולה לקבל חזרה מכבי חיפה, אולי צפוי שהיא תקבל חזרה נקודת ליגה אחת, ואז זה טורף את הקלפים מחדש.
שלוש, ומכבי תל אביב יקבלו אותה בטיעות, וזה ממש מאוד חשוב לתחילת הפליאות. אבל למה לדבר על בית הדין? מכבי חיפה צריכה לנצח קודם כל על קר הדשא, ובסוף שידברו על הנקודות שחסרות פה ושם.
נכון. יש לה את הפועל תל אביב ביום ראשון, זה לא פשוט.
הם לא מצליחים לנצח את ריינה, אז מה יש לדבר בכלל על בית הדין?
מסכים, אבל בוא נחזור רגע למשימה האירופית. אני רוצה לשאול אותך גם על האווירה בכלל בעיר, כי קראנו מהלך השבוע את האולטרז של פיורנטינה, שעם מסרים פרו-פלסטינים הולכים להפגין מחוץ למגרש, לא רוצים להיכנס, כי יש הגבלה, צריך להיכנס עד חצי שעה לפני המשחק, ככה הודיעו, לא אחרי, הם אומרים, אנחנו לא ניכנס, שיעשו מה שיעשו.
אני לא יודע לגבי האולטרס של פיורנטינה, אני פה מסתובב כבר כמה ימים, לא ראיתי קטע קטן של בעיה עם אוהדים של פיורנטינה או עם פלסטינים כאלה ואחרים, אתה מסתובב פה בשקט ובשלווה וברוגע ואין לך שום בעיה עם אנטישמיות, ממש כלום. הכל דיבורים, אני לא יודע מאיפה הדיבורים האלה.
שישאר בגדר דיבורים, בוא נקווה.
בדיוק ככה, אתמול הייתי במגרש, כלום ושום דבר. אני נוסע בעוד איזה שעה וחצי למגרש.
תן לנו הערכה לסיום, איציק. האם מכבי חיפה היום מצליחה לגרד את הניצחון פחות? לא יודע אם לעבור שלב.
אני אמרתי לך, אני לא יודע את ההרכב בדיוק. אני יודע 7-8 שחקנים בטוח, אולי אפילו 9. לגבי התפקיד של ליאור רפאלוב, לדעתי הוא לא ישחק. ומה מצבו של אני מוחמד עם
הכאבים
בשרות, ויש לו כאבים, לדעתי הוא כן ישחק עם גדי קינדה, שמאחורה ישחק דניאל סונגרן במקום שור, שהוא לא, הוא מורחק.
כן.
אז בכל אופן חסרים לפחות 2 במרכז השדה מהרכב, בסך הכל כולם משחקים, פירו ומאחוריו חלילי, ומגן שמאלי ישחק אורנו, ומגן ימני, לדעתי קנדיל, ישחק לאורך כל הקו, שיש את השלושה בלמים שהם הדבר הכי חזק והכי בטוח והכי יציב. זה סג בצד ימין, זה שימיץ באמצע, וגולדברג חוסר בצד שמאל, והשאלה נשארת מה יהיה עם השוער.
כן, שלא היה טוב במשחק הקודם.
הוא מסתכל, שריף קיוף, בשני משחקים לא טוב, הוא לא היה טוב ב-4-3, הוא לא היה טוב, כי אם הוא היה 50% במיטבו, מכבי חיפה הייתה מגיעה לפה עם ניצחון. אבל כנראה שהמשחק הזה היה אחד החלשים שלו בקריירה, לפי דעתי כל 4 שערים הם עליו, והגול השטותי בין הרגליים שהוא קיבל, מגנם, מריינה, בין הרגליים.
כן, אתה אומרים פשוט. שהוא בחור עם מנטליות חזקה, שיתושש ויתן משחק טוב, אנחנו מאחלים לך, אהרונוביץ', שתראה סנסציה היום בפירנצה.
הלוואי, מהפה שלך לאלוהים.
אני מודה לך שהיית איתנו, איציק אהרונוביץ', פרשן המאמן לכדורגל וגם שחקן העבר, תודה.
ביי.
טוב, זה אצל אחת מהצלעות האירופיות שלנו. מי שמרגישה קצת יותר בטוח, אבל לא בטוח שהמאמן שלה רוצה שהיא תרגיש בטוח, עם מכבי תל אביב, עם היתרון 4-1 על אולימפיאקוס מהמפגש הראשון ביוון, והיום בסרביה, בבוצ'קה טופולה, זה השם של המקום, היא למעשה מארחת במרכאות או שלא את אולימפיאקוס. בוא נשמע ראשית את רובי קין, מאמן מכבי תל אביב, ואז ניגש לשטח.
Olympiacos is a top team. We've got real quality players. Everybody is focused. If we believe that the game is over, then we have a big problem. I made it very clear to the players that don't ever think like that. Believing that we can win the game like we always do, and that's the mentality of what we're trying to instill into the group, and that's the mentality that I have. I still think there's more in this group. I think they can do more.
טוב, אז בסיום הדברים, אומר רובי קין, אנחנו יכולים להשיג יותר, אנחנו יכולים לעשות יותר בחבורה הזו. לפני כן הוא כמובן בגדול מזהיר משעננות, ואומר שאין דברים סגורים, ושהוא ברור לו שזה גם מה שצריך להגיד לשחקנים, הוא אמר לשחקנים שצריכים לנצח ולא להסתפק בתוצאה הזו. כלומר, מכבי, וזו השורה התחתונה, לא תשחק היום על טייקו או תוצאה מינימלית, זה לפחות המסר שעובר. בוא נשמע מה חושבים האוהדים של מכבי, כולל אלה שטסו לסרביה להתמודדות הזו. בסרביה נמצא טל קפלן, אוהד מכבי תל אביב. שלום טל.
צהריים טובים.
מה נשמע שם? איך אתם? כמה אוהדים גם הגיעו?
טוב, לפי מה שהבנתי וראינו קצת בטיסות, גם איתנו היום בבוקר וגם שהגיעו אתמול, מדובר על כמה מאות. בכל זאת מדובר על טיסה לבלגרד, ומבלגרד יש לנו עוד שעתיים נסיעה צפונה, יש כאלה שהגיעו אולי ממדינות אחרות בדרכים אחרות, אבל יש פה לפחות מה שנקרא את השעתיים נסיעה לאיצטדיון מכל יעד שלא תגיעו אליו. אז יש פה כמה מאות שאיתנו, חלקם מבלגרד, חלקם במקומות אחרים, נעשה קצת הרעש שלנו היום בערב.
כן, כן, אתם צריכים להרים את השחקנים, אולי לתת גם אתם את הפוש שלכם, שלא ינוחו על זרי הדפנה לתוצאה הנפלאה מיוון.
חד משמעית, זו תוצאה שהיא נורא משקרת ומשקרת בחף, לאו דווקא בקוף. שאתה מגיע אחרי שאתה מנצח 4-1 בחוץ, אז אתה כביכול, לפי הסיסמאות או לפי אחרים, עלית כבר או עברת והגעת כבר לרבע גמר, אבל כדורגל זה כדורגל, ואי אפשר לדעת איך המשחק הזה יתפתח, ופתאום שטות בדקה הראשונה או ב-15 דקות הראשונות, וגול לא מחויב, ואתה הולך למקום אחר לגמרי. אני דווקא מאוד מבסוט מרובי קין בגישה שלו, שהוא לא רוצה להכניס את השחקנים לשעננות יתרה, הוא רוצה לנסות ולנצח, ובטח מהמקום הזה של אולימפיאקוס, יהיו חייבים לשחק היום מאוד גבוה, לנסות לכבוש לפחות 3 שערים, כדי להביא את עצמם לשוויון. מקווה, מאמין וסומך על הבחורים שלנו שנעשה את מה שצריך.
תגיד, הזכרת את רובי קין, מה אלך הרוחות שם ביציים של מכבי תל אביב לגביו? הרי יש סדרה ארוכה של מאמנים זרים שהיו בארץ. איפה אתה מדרג אותו בינתיים? הוא בחלק העליון או פחות?
תראה, בסופו של דבר את הכסף סופרים במדרגות. רובי התחיל עונה אדירה, מופלאה, אין אפילו איך לתאר
כן, את קצב צבירה מדהים.
של מרקבי. בטח, מהגדולים ביותר שהיו פה דרך אגב, בטח עם כל מה שעברנו באמת ישראל בתקופה מאוד מאוד קשה שהייתה לנו, ואנחנו עדיין נמצאים, והיה לנו חודש וחצי פחות טובים, חודש וחצי שפער של 10 נקודות בטבלה פשוט השלחנו כאילו לא היה, ושיחקנו כדורגל פחות טוב, והחבר'ה נראו עייפים, ורוטציות מאוד קצרות. בתקופה האחרונה שהדברים האלה טיפה השתחררו, חזרנו להיות מאוזנים יותר, שמנו לב שגם מבחינת המחויבות, גם מבחינת הסדר, גם מבחינת השחקנים, הרצון, ההתלהבות, המשחק ביוון זה משהו שלא ראינו הרבה זמן מבחינת נכון. השחקנים. אז אנחנו, אני לפחות במקום שלי, מאוד רגוע לגבי רובי, משהו שלא הייתי לפני חודש וחצי כזה, היום אני מאוד רגוע לגביו.
תגיד, אנחנו רוצים להיות רגועים לגבי האוהדים של מכבי, כי ראינו מה קרה ביוון בשבוע שעבר. סרביה זה יעד יותר ידידותי אולי במובנים רבים. הכל בסדר, אין צפי, אין עימותים, אין אוהדים פרו-פלסטינים שנתקלתם בהם ברחובות או דברים כאלה?
לא משהו שנתקלנו בו. אני יכול להגיד שהסרבים מאוד מאוד נחמדים, הקבלת פנים, מתחילת הדרך.
כן, כי הם מארחים אותנו למעשה, הם עושים לנו... כן, כן, אנחנו איתך, אנחנו שומעים אותך, טל. אתה שומע אותנו, טל? טוב, טל ירד לנו מהקו. טל שומע אותנו? לא. טוב, נסתפק בדברים האלה, הוא אומר שהכל בסדר בסרביה, ואנחנו רואים שכך יהיה, כי ראינו את המראות הלא פשוטים גם של עימותים אלימים ביוון בשבוע שעבר, באתונה, במשחק מול אולימפיאקוס. ונקווה שדברים יעברו על מי מנוחות, יש כמה מאות אוהדי מכבי תל אביב, שיראו גם ניצחון, אפילו שגם טקו יספיק למכבי לעלות לשלב הבא. נעשה הפסקה קצרה למוקד התנועה, לפרסומות, ומיד נשוב לענייני הספורט, ראשית מוקד התנועה. באלון צפון עמוס ממחלף חולון עד קרן קיימת, ודרומה ממחלף רוק אחד חיל השריון, דרך שש צפון עמוסה ממחלף נשרים עד בן שמן, ובהמשך ממחלף קסם עד אייל. אנחנו כאן עם ענייני הספורט, רוצים לעסוק בכדורסל. ערב פחות מוצלח היה אמש לנציגות הישראליות באירופה. הפועל תל אביב הודחה למעשה, באכזבה גדולה, נרחיב על כך בהמשך. גם הפועל ירושלים ספגה מפלה ביוון. מכבי תל אביב תשחק הערב ביורוליג בסרביה, שוב סרביה מול הכוכב האדום. אבל אנחנו רוצים להתחיל עם האופטימיות, עם ההישג דווקא של הפועל חולון. ניצחה בחוץ 93-92 את פרומיטאס היוונית, קווין ארווי עם 20 נקודות, וחולון עולה למאזן חיובי 3-2, ובעיקר שומרת את עצמה בעניינים, כלומר אפשרות להפיל לרבע הגמר בליגת האלופות מהבית שלה, ואיתנו יותם חנוכי, שחקן הפועל חולון שחזר ארצה לא מזמן.
שלום, שלום.
שבתם היום ארצה עם הניצחון הכל כך חשוב שהשאיר אתכם בתמונת הסיכויים להפיל לשלב הבא. עשיתם את זה קשה, הרבה דפיקות לב, ראיתי את המשחק.
כן, כן, סוף היה מותח ומורה את הצבים, אבל בסוף הניצחון חשוב מאוד.
ספר קצת על התחושות, ניצחון ביוון, הגעתם עם החרב על הצוואר, אפשר להגיד במובן הספורטיבי כמובן, בסוף הייתם חייבים לנצח, כמה זה הפעיל עליכם לחץ?
כן, היה לחץ, היינו חייבים לנצח כזה, להמשיך. איך שהתפתח המשחק גם הובלנו בהפרשים, שהיינו צריכים לנצח בהפרש מסוים, שייתן לנו עוד יותר סיכויים להפיל לשלב הבא, ככה שאפילו ציימנו את המשחק מתחושת החמצה מסוימת, בגלל שניצחנו רק בנקודה, והובלנו כבר ב-15-16 הפרש. אבל חבר'ה באמת, באנו מאוד מאוד מלוכדים, עשינו ניצחון באמת גדול.
זהו, האידיאלי היה לנצח ב-10, הייתם בפוזיציה הזאת, כי אז הייתם אולי קצת יותר תלויים בעצמכם במחזור האחרון, מול מורסיה, אתם צריכים לנצח, זה בטוח, אבל אתם צריכים לראות גם מה קורה בדרבי היווני.
כן, 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 צריך לנצח את מורסיה, ולקוות שאייק אתונה תעשה בשבילנו את העבודה. בוא נגיד, יותר קשה לא להיות תלוי בעצמך, אבל... ואנחנו מאמינים שזה דברים יכולים לקרות.
משהו באופן אישי, 12 נקודות במשחק הזה מבחינתך, גם 5 כדורים חוזרים, משחק טוב מאוד שלך, משחק אירופי אולי הכי טוב שלך?
לא הכי טוב, היה לי 3 שעות כבר משחק יותר טוב, היה ניצחון גדול עליי קטונה, אחרי 3 הערכות גם היה משחק מטורף לגמרי,
כן.
אבל כן, היה לי משחק טוב, זהו, עכשיו אנחנו באמת, אנחנו סגל יותר רחב, יש לנו הרבה פצועים שחזרו, וכל אחד מנסה לתפוס את המקום שלו, אני באמת מנסה להביא את היכולות שלי, לא משנה כמה דקות אני משחק, ולהביא את מה שאני תורם לקבוצה כל השנה, שמח שעזרתי אתמול, עזרתי לנצח, לקבוצה לנצח את הניצחון הזה, וזה.
טוב, הייתם נקודת האור הישראלית, בערב קצת פחות מוצלח, מבחינת הכדורסל הישראלי אתמול.
כן, כן, לגמרי, היה ערב פחות מוצלח אתמול, נקווה ששבוע הבא לא נהיה גם בצד המאוכזב, ושנצליח לעלות לטופ 8.
תראה, אני תמיד, אנחנו עם קבוצות ישראליות, אני תמיד אוהב לדבר על השחקנים הישראלים, כי הזרים, מביאים אותם כדי שהם ישדרגו קבוצות, ואני אוהב לראות הישראלים משחקים, ונהניתי מאוד אתמול לראות באמת אותך, וגם את נתנאל ארצי על המגרש, וגם את שחר אמיר, ואת ניב מסגב, כלומר, יש סגל ישראלי טוב, שאתם צריכים להיות קצת יותר רציבים כדי לתפוס את מקומכם, נדמה לי, באופן מלא, כי יש גם הרבה זרים.
כן, אני חושב שיש לנו שנה סגל ישראלי מצוין, יש גם את שון דוסון שפצוע והרבה זמן בחוץ.
כן.
אני חושב שאנחנו מאוד יציבים השנה, ואנחנו באים כמעט כל משחק ונותנים את התפוקה שלנו, וזה אחד הסיבות שאנחנו עושים את העונה הזאת, כי באמת השחקנים הישראלים אנחנו עושים עבודה מצוינת. לא, אנחנו חברים מאוד טובים, אוהבים אחד מאוד את השני, שמח גם שזה בא לידי ביטוי בניצחונות של הקבוצה, לא, בכלי יש לנו חיבור מצוין.
איך זה החיבור עם המאמן? בסוף מאמן צעיר, עמית שרף, ישראלי צעיר, לא מאוד מנוסה, גם היה במילואים איזושהי תקופה, ועדיין החיבור הזה נראה חיבור טוב.
חיבור מצוין, אנחנו מאוד מאוד מעריכים אותו, תמיד, ומאמן באמת, אני מאוד מאוד אוהב אותו באופן האישי ומאוד מעריך אותו. גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית, אני לומד מונו הרבה, וזהו, ואנחנו מאוד אוהבים אותו, מאוד מעריכים אותו, וכיף לנו לשחק בשביל מאמן כזה.
יותם, ברמה האישית, אגב, זו עונת פריצה שלך, אתה מעריך? כי ראינו אותך בנבחרות עתודה, ותמיד דיברו עליך כפוטנציאל גדול, ואנחנו עדיין מחכים להתפוצצות.
כן, שאלו אותי על זה הרבה בעבר, הפריצה, כאילו, כולם מצפים לאיזה התפוצצות מטאורית. אני תמיד בולם את הדבר הזה, אני לא מאמין בזה, אני מאמין באיזשהו תהליך שהוא יותר איטי ויותר אולי...
כן, אבל הבייסיק זה להיות חבר קבע בסגל נבחרת ישראל, למשל בהתכנסות האחרונה לא היית.
נכון. כן, לא זומנתי, זה לא החלטה שלי. כן, אני חושב שהייתי בכושר מצוין, אבל יש שחקנים טובים בעמדה שלי, זה לא החלטה שלי. אני מעריך את המאמן ואת ההחלטות שלו. אני, כן, זה המטרה שלי, אחת המטרות זה להיות בנבחרת, מתי שזה יקרה, זה יקרה. וכן, ומבחינת עונת פריצה, אני מרגיש שאני בעונה מצוינת, אני מרגיש מאוד טוב בקבוצה, אני מאוד מרגיש טוב בחולון, אני מאוד נהנה עם האנשים ועם השחקנים ועם הצוות, ואני גם מאמין שזה ילך להשתפר ואני אחווה יהיה עוד יותר.
נאחל לכם בהצלחה גם בזירה האירופית, גם בזירה המקומית. יותם חנוכי, תודה ששוחחת איתנו.
תודה רבה רבה.
הרלה וייסברג, פרשננו, שלום.
אהלן, ליאן.
טוב, אני שם את חולון בצד, היא באמת הייתה נקודת אור אתמול, למרות שזה כמעט ברח לה. הסיפור הגדול הוא הפועל תל אביב, שמודחת ברבע גמר היורו-קאפ, זה המפעל המשני ליורו-ליג, והיו תקוות גדולות שהיא תתחרה על התואר אולי אפילו. מפסידה אתמול בווילנה, שזה היה ביתה הזמני, עם ליווי של משהו כמו 700 אוהדים, 94-89 לבשיקטש, אחרי שכבר הובילה ב-21 נקודות, והביקורות מתחילות להגיע, כולל על המאמן דני פרנקו, שגם מספק איזושהי אמירה מוזרה בסיום לגבי פרופורציות וכו'.
כן, הפועל תל אביב סופגת אתמול את המעצד הלא נכון, את הקאמבק השני בגודלו בהיסטוריה של הפלייאוף ביורו-קאפ. אגב, מי שאחראי לקאמבק הכי גדול וניצח היה דיוויד בלאט עם ברוש אפריקה לפני 6 שנים. ואני חושב שאפשר להגדיר את זה במילה אחת, התרסקות. הפועל תל אביב באמת בעונה מצוינת ביורו-קאפ, בלי המגרש הביתי שכל כך חשוב לה, שלטה כמעט לחלוטין, סיימה במקום השני, הגיעה ישירות לרבע הגמר בלי לעבור את השמינית, וקיבלה, צריך להודות, יריבה, אני לא אגיד קלה, אבל יחסית לאופציות האחרות שהיו, יריבה בינונית.
שהיא כבר ניצחה אותה פעמיים העונה.
שאולי זאת הייתה הבעיה, ואפשר להגיד ניצחה אותה פעמיים וחצי, כי הפועל תל אביב בעשה 21-0 שמלך המחצית הראשונה, ואז פשוט אחרי הפסקה קריסה מוחלטת, בשקטה שעלתה למחצית השנייה בידיעה, שצריך כמה דקות להוריד את ההפרש, לא לחשוב על 20 הפרש, אלא 3-4 סלים עם סטופים בהגנה, והפועל כבר תלחץ, וזה בדיוק מה שקרה. ובדקות האחרונות בעיקר ראינו את הפועל...
מאבד את הראש.
כן, מאבד את הראש, שלא מוצא את מי שינהיג אותה, זה קובן בראון, שתמיד עושה את זה, נפצע, ניסה לחזור ולא נראה טוב. אקס מנפורד, אחרי כל סגת הסמים, גם לא התאמן עם הקבוצה, עלה לשחק אחרי אימון 2 עם הקבוצה.
זה היה נראה ככה.
ובדיוק, ודני פרנקו לא הוסיף שקט.
אז זהו, אני רוצה לעצור עם הנקודה הזו של דני פרנקו, כי אחרי המשחק הוא אמר, עם ההצטרפות של ינאי, הבעלים החדשים, אנשים קצת איבדו פרופורציות או מינוח אחר, אבל זה מה שהוא התכוון. כלומר, הוא אמר שבמילים אחרות שהציפיות היו הרבה יותר גבוהות מהמציאות. והוא אמר, הוא גם הזכיר במסיבת עיתונאים, אנחנו משחקים בלי בית וכו' וכו'. אני מרגיש שזו נקודת מפנה ביחס גם עם המועדון של דני פרנקו, כי עכשיו הוא חייב לקחת אליפות אם הוא רוצה לשרוד בתפקידו.
נכון, אני חושב שדני פרנקו מנוסה מאוד ומכיר את המטריה, כל מה שאנחנו רואים שקורה איתו בתקופה האחרונה, גם הסיפורים שדוד הקווים, נועה פופלינגר עם הדחיפה, וגם האמירות שלו אתמול, זה מתחבר לי לאיזשהו לחץ שהוא נמצא בו, יש איזה רחש סביבו כבר תקופה, לא כולם מרוצים, וזה בעיקר אנחנו שומעים את זה מהאוהדים, אבל זה כנראה מתחיל לחלחל גם לתוך המועדון, וכשהוא מגיע באמת לרגע הזה אתמול, להפסד שמסיים עונה ביורוקאפ, אז כנראה הכל מתפרץ אצלו. הציפיות בעיניים הפועל תל אביב הן מוצדקות לחלוטין, ובעיקר עיקר הטעות שלו, אני חושב, העונה הזאת עוד תימשך 3 חודשים, והפועל תל אביב כרגע במקום הראשון בליגה, עם סיכוי, לא יודע להעריך אותו באחוזים, אבל סיכוי לא רע לעשות היסטוריה ואפילו לקחת אליפות, יש גם גביע, והקבוצה הזאת צריכה להמשיך לרוץ ביחד, וכשהשחקנים שומעים שהוא אומר שהם לא הופיעו, והבוס שלו שומע שאולי רמת הציפיות לא כל כך מותאמת אליו, מרגיש, כמו שאמרת, ששעון הפועל התהפך.
נכון.
אני לא יודע אם יהיה פה איזה שינוי מיידי, אבל התחושה עוד לפני אתמול היא שדני פרנקו יישאר בהפועל תל אביב רק אם הוא יביא איזשהו הישג חסר תקדים. אז הישג חסר תקדים אחד כבר התבזבז אתמול, כי הפועל תל אביב לא תזכה ביורוקאפ.
אליפות תשאיר אותו.
אבל פחות מהאליפות, אני לא רואה את זה קורה.
טוב, עוד מאמן ששעון החול לטעמי התהפך, הוא המאמן של הפועל ירושלים אליאס קנצוריס, אחרי עוד הפסד, והפעם הפסד שהקבוצה גם נראתה רע מאוד, תקופה רעה מאוד בכלל, הפסידה בהונגריה 76-61 במשחק שלה מול פריסטרי, ומאזן אומנם 3-2 חיובי, אבל הם היו יכולים להבטיח כבר עלייה במשחק הזה, מחזור הבא מול קרשיאקה, צריך לנצח כדי לעלות לשלב הבא. מבחינת קנצוריס, בוא נשמע קודם דברים שהוא אומר על המשחק, משחק הנפל.
There are not a lot of things, you know, for us to keep, you know, from this game. Especially in offense, we didn't show up, you know, to play our basketball. We had lack of energy, but this should not be an excuse. We should be more ready. We didn't execute. We were, let's say, always second, you know, in loose balls. For us, now we need to wait for the next week to be able, you know, to win Karsiyaka with 1 point to qualify to the top 8 teams.
כן, אז הוא מדבר על העלייה לשמינייה האחרונה עם נקודה, ניצחון על קרשיה, כזה כל מה שצריך, אבל לפני כן הוא מדבר על משחק בלי אנרגיות, על כך שהיריבה הגיעה לכל הכדורים ראשונה, הכדורים החופשיים, הלוס בולס ראשונים, ועושה רושם שזה קצת גם עליו, כי השחקנים היו מאוד רדומים וגם בלי פתרונות יותר מדי בהתקפה.
כן, הפועל ירושלים, הבעיה שלה, אם אנחנו דיברנו על הפועל תאיב, קבוצה מפוצצת כישרון, הפועל ירושלים נבנתה בצלמו של ג'יקיץ', כקבוצה די מוגבלת, כמו שג'יקיץ' אוהב, קבוצה של חיילים ולא של כוכבים, וברגע שג'יקיץ' הלך, אז כל האיזון שם מופר, וקנזוריס לא ממש מצליח להשתלט על העסק הזה, ההתחלה הייתה מאוד מצליחה, אבל אחר כך, מאז זה הולך ומדרדר, והפועל שם עדיין תלויה בעצמה, ועדיין אם היא תנצח בשבוע הבא, היא תעלה לרבע הגמר, אבל נראה שלפחות בסגל הקיים, עקומת השיפור שם, הפוטנציאלית, היא לא גבוהה. זאת אומרת,
עקומת השיפור היא עקומה, במקרה הזה.
כן, בדיוק, עקומת השיפור נסברה. וזה מה שצריך להדיג את הפועל ירושלים, שמסתכלת קדימה להמשך העונה. היא עוד יש לה פתח לעשות שינויים, אני לא יודע אם היא תעשה אותם, היא תמצא את האנשים הנכונים. כנזורית קצת הגיעה לסיטואציה כמעט בלתי אפשרית, וגם בתוך הסיטואציה הזאת הוא לא עושה הרבה כדי לשפר את הקבוצה.
טוב, אז, ואגב, שתי הקבוצות האלה נפגשות במוצא שבארנה, במשחק ליגה, כך שמישהו...
קרב החבל... המדוקאות, אפשר להגיד.
כן, והחבל איכשהו על אחד המאמנים ילחץ קצת יותר. חבל זה לא טוב בעצם לומר בימים אלה. הלחץ יגדל, הלחץ יגדל. טוב, מכבי תל אביב, הערב יורוליג, משחק חשוב נוסף בדרך לפלייאוף או לפלייאין, מול הכוכב האדום בלגרד, זה משחק חוץ הפעם. בוא נשמע את עודד קטש לקראת המשחק.
זה הולך להיות טקטי. אנחנו במקום יותר טוב ממה שהיינו, לא יודע, לפני 3 שבועות, חודש. יש לנו עוד הרבה מה להשתפר, ואנחנו צריכים להשתפר כדי לעמוד במטרות שלנו. אנחנו צריכים לשחק יותר טוב בהרבה מאוד מובנים. אני חושב שיש לנו סדרת משחקים לא פשוטה כדי להגיע קודם כל לפלייאין ולפלייאוף.
מילה שלך, אראלי, על המשחק הזה, שיש לו חשיבות כאמור במיקומים.
כן, מכבי תל אביב מבין כל הקבוצות שדיברנו עליהן, נמצאת במומנטום כרגע הכי טוב. והשלח לי עודד קטר שאני חולק עליו, ולוח המשחקים שלה הוא דווקא לא רע בכלל, כי את המשחקים הקשים באמת את רובה אני כבר עברה. את הכוכב האדום בלגרד לנצח בחוץ זה לא משימה קלה, עובדה שמכבי לא עשתה את זה כבר 10 שנים, אבל זאת קבוצה שכבר בעצם הודחה למעשה מהיורוליג, יש לה כמובן את הקהל שלה ואת הגאווה שלה, והיא לא תבוא לוותר מראש, אבל אם מכבי תל אביב רוצה איזשהו סיכויות להיכנס לפלאו לשש הראשונות בלי לעבור בפלאין, קודם כל היא חייבת לנצח הערב, ואחר כך נדבר על ההמשך.
הרלב אייסברג, וואלה ספורט, פרשננו, תודה רבה.
תודה, שבת שלום.
כאן ספורט, אנחנו כאן, אבל נבחרת ישראל בכדוריד בסלובקיה, לקראת צמד משחקים בסיבוב השני המוקדם לאליפות העולם מול הסלובקים, צמד משחקים כי אי אפשר לשחק, זה שם כי אי אפשר לשחק משחק אחד בארץ, והמשחקים ביום מחר, ביום שישי וביום ראשון, ואנחנו רוצים לדבר עם מאמן הנבחרת הלאומית, עם שר פרנקל, שלום.
שלום, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, מה החדש בסלובקיה?
שאתה אומר אנחנו בסדר, אתם בארץ, אז אנחנו דואגים פה יותר שקט. עוד לא השלמנו את ההכנות, יש לנו עוד אימון בערב ואימון מחר בבוקר, אבל אני מרגיש שאנחנו מתחברים לאט לאט. אין לנו הרבה זמן, 4 ימים לראות את כולם ביחד, חלק משחקים בחול וחלק בארץ, אבל הרגשה טובה, חיבור טוב, ונקווה שנצליח להביא את זה למגרש, כי הולך להיות שני משחקים פשוטים ונבחרת סלובקית טובה.
טוב, עכשיו תכף נדבר על היריבה, אבל גם בהקשר של המצב פה, חסר לכם שחקן אחד שגם גויס שוב לשירות מילואים.
נכון, פיליפ פרוביץ' לוחם, אתה יודע, יש דברים שמעלינו כרגע בארץ ומעל הספורט, עם כל הכבוד לספורט, ואנחנו אוהבים ספורט ורוצים ספורט, אבל ברגע שהוא קיבל צו 8, אז זה צו 8, חיזקנו אותו, אנחנו מחזיקים לו אצבעות שישאר לנו בריא, ושיעשה משהו מוטל עליו, ואנחנו נשתדל להיות מרוכזים פה במשימה שלנו.
אז בוא נדבר על המשימה, צמד משחקים מול סלובקיה, ניצחון מקנה ההפלה לסיבוב השלישי והמכריע, שם מחכה נבחרת פולין, תמונת המצ'אפ, יחסי הכוחות, הסיכויים.
אם היינו יכולים לארח גם בארץ, הייתי אומר לך 50-50 מובהק כזה. סלובקיה עד לפני עשור הייתה, בוא נגיד דרג א' ב', אנחנו דרג ב' ג' כזה, אני חושב שהפנים שלנו צריכים להיות לדרג ב', זה הדור הצעיר שיש היום בנבחרת ישראל, הוא כבר לא כל כך צעיר, 24, 25, קצת צעירים יותר, קצת ותיקים, אבל אנחנו צריכים לשאוף וצריכים להסתכל קדימה ולעשות את הקפיצות מדרגה שלנו. כיוון ששני המשחקים פה זה אמור יותר להקשות, אבל עדיין אני בהרגשה שלי, וככל שנתקרב למשחק ונרגיש את השחקנים יותר, יש פה תחושה שלמרות כל הקשיים, אנחנו יכולים לעשות את זה ולעלות לפלייאוף העלייה, לאליפות עולם, קודם כל שנהיה שם, אחרי זה נתחיל לחשוב ולחלום.
שני משחקים, כלומר, יש פה עניין של הפרשי שערים, גם אם מפסידים במשחק הראשון או השני.
נכון, נכון. בדיוק כמו שהיה לנו לפני חודשיים בלוקסמבורג. מול לוקסמבורג היה חיבור טוב, אבל הרגשתי, אני, הצוות שלנו, שחסר איזה משהו באגרסיביות של השחקנים, וזה באמת התבטא במשחק הראשון. במשחק השני זה כבר התחבר והתפוצצנו. פעם אין לנו פריבילגיה לחכות משחק אחד לחיבור ולהתאמות שלנו, אנחנו חייבים להיות חדים בשני המשחקים, יש הבדל של יום, בשבת זה מנוחה לשתי הנבחרות, צריך להיות טובים בשני המשחקים כדי להפיל ובאמת להגיע לאיזושהי מטרה ראשונה ששמנו לעצמנו בשנת נבחרת הזו.
הזכרת את המפגש הקודם לוקסמבורג לפני חודשיים, אז גם הייתה סיטואציה שם של שריקות בוז של הקהל המקומי וקריאות נגד ישראל בזמן ההמנון, זה משהו שאתם חוששים שיקרה גם הפעם?
אין לנו חשש, אתה יודע, אנחנו צריכים להתעסק בספורט.
לא, מדברים שם...
לבוא ולעשות את העבודה שלנו. כן, היה שם קהל עוין, ומצד שני גם הגיעה קהילה גדולה מלוקסמבורג ובלגיה, שנתנה לנו אווירה של קהל ביתי לגמרי, זה היה ממש מרגש. שחקנים בנבחרת מדברים שזה היה המנון הכי מרגש שהם חוו בנבחרת, ויש כמה שכבר עשו כמה מסעות עם הנבחרת. יש פה הערכות, אנחנו רואים את ההערכויות של כוחות הביטחון פה, של המשטרה המקומית, אבל אנחנו צריכים לנטרל הכל, להתרכז נטו בספורט, ולעשות את המוטל עלינו על המגרש ב-120 דקות.
הלוואי, נאחל לכם הצלחה בשני המשחקים, שר פרנקל, מאמן נבחרת ישראל בכדור יד. תודה.
המון תודה גם לכם, ושיהיה לנו רק בשורות טובות, וגם כמובן בארץ.
פינת בועטים נמוך, הליגות הנמוכות, שלום אביחי דלל.
שלום.
ואנחנו מדברים היום על איחוד היסטורי בעיר רחובות בין הפועל מרמורק למכבי שעריים, היריבות המושבעות, יש גם ראש עירייה חדש ברחובות, מתן דיל, האם הוא ירקח את הדיל הזה? בהצלחה.
נכון ליאן, הקבוצה המאוחדת תהיה עירוני רחובות, והדיבורים סביב האיחוד החלו בשבוע שבו היה דרבי. מכבי שעריים יצא כשידה לעליונה. כעת התפרסמה טיוטת איחוד בין שתי הקבוצות. שוחחנו עם גורמים בהנהלות המועדונים והם אישרו שהקבוצות לקראת איחוד. במרמורק אמרו לנו כי בשביל שהחתונה הזאת תצליח, צריך שיתוף פעולה בין שני המועדונים ואת רצון העירייה. כך דורון סימחי, מנהל אגף הספורט בחברה העירונית רחובות.
וברחובות יש 167 אלף תושבים, ואנחנו מעוניינים שתהיה קבוצה אחת לעיר הזו, שהעיר תשקיע את המשאבים ותגרום לכך שהקבוצה תגיע לליגת העל. נצטרך לעשות את זה על ידי איחוד בין הקבוצות הרחובותיות. אנחנו בעמדת מפתח כי יש התקדמות בין שתי הקבוצות, אני מאמין שעד סוף השנה נוכל לקדם את העניין ולגרום לכך שתהיה קבוצה אחת בעיר שתגיע לליגת העל בשנים הקרובות.
במרמוריק סיפרו לנו שמדובר במסע ומתן משמעותי לקידום האיחוד, שמגיע לנוכח המציאות הכלכלית והמקצועית האגומה של שתי הקבוצות שניצבות בתחתית ליגה א' דרום. תובנה נוספת היא ההתפתחות של רחובות והכמות הדלה שפוקדת המגרשים במשחקי הקבוצות. על אחת כמה וכמה כשברקע כבר בניית האצטדיון החדש בעיר. גם בשעריים אישרו שכרגע הצרות בכדורגל ברחובות גדולות והפתרון היחידי הוא איחוד.
ועד עכשיו שתי הקבוצות האלה למרות ההיסטוריה והאייפ רשמו רק גיחות כלילות בליגה הלאומית ונעות הרבה שנים בליגות הנמוכות אביחי.
נכון, אבל בו בעת לא מעט תועדים מפורסמים יש לקבוצות. אייל גולן שיחק בשתי הקבוצות והיה בהנהלת מרמורק. אורל צברי אוהד של מרמורק ואיתי לוי ושאולי בדישי אוהדים שרופים של שעריים, הנה בדישי.
די חלוק עם עצמי בעניין אם אני בעד או נגד, כי ניסיון העבר בקבוצות אחרות מראה שאומנם יש קבוצה ויכולה להיות גם בליגת העל, אבל האוהדים לא קשה להם ללכת אחרי קבוצה בלי רגש.
אז בדישי מכוון לאיחוד המוכר ביותר, ממסמך אשדוד, בין הפועל אשדוד למכבי עירוני אשדוד ב-1999, וכך מאיר בן גוזי, אוהד ותיק של הפועל אשדוד ומי שהיה מהמקימים של האדומים אשדוד.
אני לא ממליץ על איחוד, מאחר ואם יהיה איחוד, אז שתי קבוצות האוהדים יאבדו את הזהות של הקבוצה שלהם ולא תהיה תחרות. כדי לבנות זהות נוספת וחדשה של קבוצה, צריך לחכות 20 שנה. קבוצה לא מחליפים, קבוצה זה סמל, קבוצה הולכים איתה עד הקבר.
טוב, באשדוד זה לא כל כך עבד הנוסחה הזו. מה עוד בהסכם המתגבש ברחובות?
במרמורק ושעריים ישירו את קבוצות מחלקת הנוער עד נערים ג' תחת אותם השמות, ושתי הקבוצות יוכלו להקים קבוצה שלא תזכה לתקצור מהעירייה בליגה ג' בשביל ההיסטוריה, הנשמה והאוהדים.
אביחי דלל, בועטים נמוך, תודה רבה.
תודה רבה ליאן.
האווירון אלון מזרח איתנו, שלום אלון.
אלון, ליאן, חרצריים טובים.
במרמורק ושעריים לא שיחקת, בהרבה קבוצות אחרות כן, במרמורק ושעריים. רעיון טוב האיחוד, מה אתה אומר?
לא, אבל הלוואי ובאמת, יהיה איחוד. קודם כל, יש שם האצטדיון יפהפה.
עכשיו, מתחילים לבנות, נעצר קצת בגלל המלחמה.
כן, נצא לי לעבור שם, כי יש שם מסעדה מאוד טובה, שפירה. מומלץ גם לעבור שם לאכול.
המלצות אוכל עברת, אלון מזרחי, יפה. תראה, אנחנו מזמנים אותך ככה לשידור בבהילות, בגלל שפורסם ממש זה אתה סגל הנבחרת לפלייאוף מוקדמות היורו 2024, זה אומר חצי גמר הפלייאוף ב-21 בחודש, יום חמישי הבא, שידור ישיר כאן אצלנו ברשת ב', מהונגריה, משחק מול איסלנד, סגל של 24 שחקנים, בשאיפה שגם נעלה לגמר, או מול אוקראינה, או מול בוסניה, ב-26 בחודש, אבל עוד חזון לעמוד קודם כל חצי גמר. אז בוא נקריא את הסגל. תיתן את ההתייחסות שלך אלון. השוערים זה די ברור, עומרי גלאזר השוער, רגע בוא תן לי להקריא למאזינים את הסגל כי הם לא מכירים ואז תתייחס. גלאזר השוער הבכיר כמובן, דניאל פרץ שלא ממש משחק בביירן מינכן, הוא השוער המשנה, יואב ג'רפי מהפועל חיפה, בהגנה אלי דאסה, רוי רביבו, מיגל ויטור שמחלים בינתיים, אופיר דוד זאדה, שון גולדברג, רז שלמה ואופרי ארד, בקישור גדי קינדה, דור פרץ, עידו שחר שלמעשה יכול לשחק מגן ימני, אנחנו יודעים, מחליף, רמזי ספורי שמקבל זימון ואולי זה מפתיע, נטע לוי, תומר יוספי בזימון בכורה לנבחרת בכושר מצוין, מוחמד אבו פני, גבי קניקובסקי ואוסקר גלוך, ובחוד דור תורג'מן, ערן זהבי, ענן חלילי ליאל הבדה כשחקני כנף כמובן, ואותי זה מפתיע טי בריבו מוזמן למרות שהוא לא משחק באופן סדיר, לפחות ממה שאנחנו עוקבים, לפחות לא מפקיע גם בארצות הברית. התייחסות שלך אבירון.
אין שום חדש, זאת אומרת, להוציא רק את תומר יוספי שאני חושב שהוא בצדק מוזמן לנבחרת, הוא בכושר הכי טוב שלו והוא מוכח את עצמו גם
9 שערים, 4 בישולים, זה מצדיק זימון.
והפועל חיפה עושה עונה גדולה. אני חושב שזה זימון מצוין.
אבל אתה יודע, אנחנו אוהבים לדבר אבל על מי שלא נמצא, אלון, אז בוא נגיד לך את השמות, תגיד למה הם לא נמצאים. ראשית, שון וייסמן, חלוץ, משחק בליגה האיטלקית, יש שם טאקל מההתכנסות הקודמת.
תראה, שון וייסמן הוא עבר לסלרניטנה, לקבוצה תחתית שהיא במקום האחרון בליגה האיטלקית. הוא משחק, אי אפשר להגיד שהוא לא משחק, הוא משחק בליגה האיטלקית. זה קצת הפתיע אותי שהוא לא הוזמן, אבל בהתחשב בעובדה שחלילי נמצא בכושר, למרות שהוא כנף.
לא, אבל זה לא עניין מקצועי, אלון, בעיניי. זה הסיפור של האימות והתנועה לספסל בהתכנסות הקודמת בבודפשט.
יכול להיות, כי שחקן שמשחק באיטליה, בליגה האיטלקית, חייב להיות מוזמן.
אתה פעם אמרת כשהיית בניס ששחקן שמשחק באופן סדיר באירופה חייב להיות בהרכב, כשהיית אז בניס.
אין ספק בכלל, זה קצב אחר של משחק, זה אימונים אחרים וחייב להיות בסגל. אבל יש את דור תורג'מן, וערן זהבי, וחלילי, וליאל הבדה.
מה עם בריבו שמוזמן?
טייב הריבור משחק ב-MLS באמריקה, בארצות הברית, סליחה, ותשמע, זה גם ליגה, נכון. אפשר לומר שהליגה שם חלשה, אתה מבין?
כן.
אז אין לי בעיה עם הזימונים, אני חושב שהכל במקום, כמובן להוציא את שון וייסמן, אבל יש לנו חלוצים אחרים.
תגיד, מה עם אחד כמו גנדלמן ששיחק מצוין בנבחרת הצעירה, והוא משחק באופן קבוע בליגה הבלגית? עומרי גנדלמן בגנט משחק באופן קבוע, ולא...
תראה.
גם שחקן בעל ממדים, אולי איסלנדים החסונים.
יש לך בקישור הרבה מאוד שחקנים. באמת, הרבה מאוד שחקנים, ומתוכם רק שלושה משחקים בקישור. לא ישחקו ארבעה ולא חמישה, אלא רק שלושה.
כן.
ולכן, אני חושב שמישהו זמן, ומישהו נמצא, קניקובסקי, ודור פרץ, ואחרים, זימונים טובים, נטע לביב, אי אפשר לתת לשישה, שבעה קשרים לשחק. לכן, אין לי בעיה עם הזימונים, הכל בסדר, הסגל הוא בסדר גמור.
אתה אופטימי לקראת ההתכנסות ולקראת
איסלנד? אני מקווה מאוד שנראה טוב, אין לי שום טענה למאמנים ולאלון, כי באמת הזמין את השחקנים הכי טובים שלנו, בתקופה הטובה ביותר שלנו, ונקווה מאוד שנעשה את זה.
אם אתה היום, תדטרל רגע את יחסיך המורכבים עם ערן זהבי, אתה פותח איתו בזה? הוא חזר לקושר, אתה פותח איתו מול איסלנד?
כן, כן, אני חושב שכן, למה לא? אני דרך אגב הייתי משחק גם איתו וגם עם דור תורג'מן.
דור תורג'מן כנף שמאל או כשני חלוצים?
גם ככנף, הייתי משחק עם דור תורג'מן, עם כניסות הרבה לאמצע, ובצד ימין הייתי משחק עם חלילי. הייתי משחק את ה-4-3-3, בהחלט שלישייה יוצאת מלכלל.
טוב, קודם כל יש לנו כותרת מהמשדר הזה, חסרת תקדים. אלון מזרחי, נקודותיים, ערן זהבי צריך לפתוח בהרכב.
למה לא? למה לא? אם מי שבכושר כן. מי שבכושר כן. דרי, נטו מקצועי. אני אגיד לך משהו, זה נטו מקצועי, בדיוק. אנחנו צריכים במצב הנתון העכשווי לבחור את השחקנים שבכושר הטוב ביותר. דרי, עד לפני שני משחקים הייתי אומר לך לא איראן, כי איראן לא היה בכושר, 15 משחקים הוא לא הפקיע. אבל בגלל שבשבועיים, שלושה האחרונים הוא כן מפקיע, גם בגבי אירופה וגם בליגה, למה לא? שיפתח בהרכב.
יאללה, נקווה שיפתח ויכבוש ונהיה בגמר. אנחנו נהיה בשידור ישיר בשבוע הבא מבודפשט, בתקווה לשדר בשורות טובות לעם ישראל, ועלייה אולי על סף יורו היסטורי, אמן, הלוואי.
הלוואי.
אלון מזרחי, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה, ושיהיה בהצלחה לנבחרת. אל ישראל.
אמן, בשורות טובות.
אמן.
טוב, אנחנו עם בשורות אחרות, מתחום אחר לגמרי, תחום ה-MMA, תכף תבינו בדיוק מי שלא מכיר UFC ומי שלא עוקב אחרי תחום אומנויות הלחימה הללו, יש לנו נציגה בכירה, חזקה ביותר, שיר כהן, שלום.
אלן, אני חייבת לתקן אותך, זה כן. לא MMA, זה גרוף תאילנדי.
אוקיי, אז... אז תעשי לנו את ההבדלים תכף ביניהם, אוקיי? אבל בכל אופן, את מתחרה תחת ארגון שהוא השני בעולם ב-UFC, נכון? כלומר, זה ל-UFC, כלומר, זה הדרגה כמעט הבחירה ביותר, וניצחת את קרב הבחורה שלך, אגב, ביום האישה הבינלאומי, מול יריבה מבולגריה, עלית עם יוניקורן גם, עשית לנו כבוד, נכון? עם שרשרת מגן דוד. ואיך הגעת להיות בארגון כל כך גדול של אגרוף תאילנדי? ואת גם מתאמנת וגרה בתאילנד, אנחנו מדברים איתך מתאילנד, נאמר.
נכון, נכון, אני כרגע בתאילנד, ופה השעה 22:50 בלילה, אז אני...
אז תודה שנשארת ערה עבורנו.
ברור, מה זה, הכבוד בשבילי, זה זכות בשבילי, אני התרגשתי לקבל את זה. אז קודם כל, באמת, זה נקרא ארגון One Championship, זה בעצם הארגון השני הגדול בעולם, לאומניות לחימה, אחרי ה-UFC, ובאסיה זה בעצם הארגון מספר אחד בעצם הכי גדול. כן, גם עכשיו הוא משודר באמזון פריים, אז הוא בעצם מאוד מאוד מוכר, כאילו דברת איתך על מיליונים שצופים ועוקבים. כן, בעצם התקבלתי לארגון אחרי שניצחתי טורניר מאוד 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 רציני פה בתאילנד, אחרי שבעצם אני עושה אגרוף תאילנדי סך הכל שנה בערך.
עשית הסבה מקיקבוקס, נכון?
עשיתי הסבת מקצוע מקיקבוקס, שקיקבוקס התחלתי כבר בגיל 15, והתחרתי כבר המון שנים תחת איגוד הקיקבוקס בישראל, בעצם הייתי חברת תבחרת ישראל.
זכית במדליות, אליפויות עולם.
במשחקי עולם, באליפויות אירופה, ובעצם בגיל 21, ממש לא מזמן, לפני כשנה וחצי, עברתי לתאילנד, החלטתי שאני רוצה לעשות הסבה וללכת על הספורט המקצועני ועל האגרוף תאילנדי, ובאמת פה כבר נכנסתי...
מה ההבדל אגב בין קיקבוקס לאגרוף תאילנדי? ככה בחצי משפט?
אז זהו, יש הבדלים מאוד משמעותיים, אמנם שזה יכול להיראות מאוד דומה, אבל יש הבדלים משמעותיים, שזה יש עבודה בקלינץ', שזה בעצם אחיזות, סוג של אבקות כזו, אפשר לתת מרפקים, אפשר לתת ברכה.
אז רגע, אני קודם אמרתי בטעות MMA, ואיך זה שונה מזה? פחות טיפה, פחות יותר חוקים?
הרי MMA זה בעצם mixed martial arts, יש לך את כל האומנות לחימה, כולל אומנות לחימה בקרקע. זהו, איגוף תאילנדי, אנחנו מתחרים בעמידה, אין לנו, אנחנו לא יורדים לקרקע.
לא יורדים לקרקע, אין קרבות קרקע.
אנחנו יורדים בסלע לרצפה, אנחנו מחכים שהוא יעמוד וחוזרים להילחם.
ראיתי את הוידאו מהקרב שלך מול הבולגריה, היא אמנם עמדה, אבל היא בקושי עמדה. פירקת אותה, היה נוקאוט טכני, השופט הפסיק את ההתמודדות.
אז ניצחתי באמת בסיבוב השני בנוקאוט טכני, אבל אני חייבת להגיד שזאת יריבה מאוד מנוסה, היא גדולה ממני בעשור, הרבה יותר מנוסה ממני, היא אלופת עולם מספר פעמים, היא יריבה מאוד מאוד רצינית, אבל כן, באתי, פשוט הלכתי על זה, והתאמנתי לזה מאוד מאוד קשה פה בפטאיה, בתאילנד, כן.
את מתאמנת שם באופן יומיומי, הלוחמים הבכירים בענף, נכון שיר?
אני מתאמנת פה בפרטקס, בעצם עם לוחמים מהטופ בעולם, יש פה לוחמת שנקראת סטם פרטקס, שהיא בעצם הפנים של ארגון One Championship, היא אלופת עולם ב-MMA, באיגרוף תאילנדי ובמויטאי, היא בעצם סוג של מודל בשבילי, אני מתאמנת איתה פה, אני נלחמת איתה באימון פה, אני סוג של נושפת לה על העורף פה, אז זה טוב, הם מאוד, מאוד עוזרים לי, מאוד, כמובן שאני גם עוזרת לה, היא עוזרת לי.
טוב, בטח זה מצליח, ובקונסטלציה אחרת, היינו אומרים שיר כהן עצנית בכלל, נכון? כי, או מדברים על איזה הכנה לאולימפיאדה או משהו, כי התחלת את הקריירה הספורטיבית שלך בכלל כעצנית, נכון? בטבריה.
האמת שזו פעם ראשונה שאני שומעת.
אוי, אז מה זה? הביוגרפיה שלנו חלשה מאוד.
עשיתי את הריצה בתור תחביב, אבל כן, אני מאוד, מאוד...
אז מישהו ראה בך פוטנציאל, כי הוא אמר לנו שהיית צנית מצוינת.
אז כן, הייתי בנבחרת באורט, בבית ספר אורט, הייתי בנבחרת בית ספר, ועשיתי, ניצחתי פעם במקצה מרתון של 10 קילומטר, ועד היום אני רצה בעצם כל יום, כחלק מהשגרת אימונים. אבל כן, התחלתי, זה התחיל כתרפיה. הספורט התחיל כתרפיה, וזה התחיל בריצה, ואחרי זה עבר לקיקבוקס, והפך לקריירה.
טוב, קריירה מוצלחת ביותר, אנחנו מאחלים לך עוד הרבה הצלחות, ועוד הרבה ניצחונות, ולשמור על עצמך גם, זה גם חשוב, בספורט אגרסיבי כזה, ונודה לך שיר כהן, נודה לך, נאחל לך בהצלחה, נמשיך לעקוב אחרי הקריירה.
תודה, תודה רבה, תודה רבה.
תודה שהיית איתנו, הלוחמת, לוחמת האיגרוף התאילנדי. שיר כהן, תודה. טוב, נאמר שבשבוע הבא כאמור נהיה גם עם משחק שידור משחק נבחרת ישראל בכדורגל מבודפשט, וכמובן עוד במהלך השבוע נעסוק בעניינים הללו, בעיקר על ענייני הנבחרת. בינתיים נודה לעוסקים במלאכה הערב הזה, לטכנאי בבאר שבע שמעון דוקרקר, בירושלים רמי נאור, למפיקה אורית שולץ, תודה מיוחדת גם לעומרי שרצקי על הסיוע בהכנת התוכנית. ליאן וילדאו, מודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, שיהיו בשורות טובות, סוף שבוע נעים עד כמה שאפשר, להתראות.